ישראל היו בדורות שעברו, דור שלפניו וכמה דורות שלפני פניהם, אבל לא היו כותבים את החידושים שלהם. אמר לי, תראה, הלכו והחידושים שלהם עבדו גם כן. אנחנו לא יודעים מה. לכן אדם צריך להשתדל שאם יש לו חידושים, לכתוב אותם, שישארו, שיהיו קיימים. למה? על ידי שהוא כותב, זה נשאר קיים, הוא משאיר את זה לאחרים. גם הגאון חידה כותב, שאם החכם כתב ספר או חיבור, לא ישאיר את זה, יגיד, אחרי מותו, אחר כך ידפיסו את זה. לא. למה? א', מי אמר שידפיסו? ב', מי יודע, אולי יובדו הכתבים. אולי מה?
אולי
שרף. שרף לא עליכם, כל מיני. או יקחו את זה כל מיני מוזיאונים וכדומה. וגם הוא אומר, אם ידפיסו, לפעמים כותבים טעות, או משבשים את הלשון. וכשהמחבר בעצמו נמצא, הוא יודע מה הוא התכוון, ומה הוא אמר, והוא כותב ומפרש ומבאר את הדברים באר היטב. ולכן ישתדל לעשות את זה בחייו, לא יעשה אחר מותו. מצוות עכשיו תעשה, ואל תשאיר לאחר כך, ואל תצווה לאחרים לעשות בשבילך. זה לא טוב. מה שאדם עושה, זה אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו.
לא כל אחד יש לו את הזכות הזאת.
זה משהו אחר. הוא כותב, זה בחסידים, שמי שחנן אותו השם, חוכמה, ויש לו איזה ביאור, ויש לו איזה פירוש, שיכתוב אותו, שיר אותו, כתוב. לא יעזוב אותו, ואחר כך יובד. זה הכוונה.
כן. גם אדם פשוט שהוא פתאום נזכר, הוא קורא משהו ובנו פירוש, יכול להיות
ש... שאלה אם הפירוש אמיתי, שאל חכם אם זה פירוש אמיתי. לכן היו לוקחים הסכמה. היה מעשה פעם אחת בבבל, לפני הגאון הבן איש חי, זה בזמן הרב חידה, לפני 200 שנה. היה שם אב בית הדין של העיר, הרב ראובן נאווי, כך שמו. היה גאון אדיר. הוא היה דיין של העיר, אב בדין. ולא היה לוקח מקופת הקהל כלום, אלא משהו היה מסתחר באיזה סכום, איזה דברים קטנים, ושאר השבוע, כל הימים של השבוע, יושב בית המדרש, יושב ולומד. כך היה מנהגו. והיה עני מרוד, היה לו רק חלוק אחד, היה קונה חלוק, קוראים אותו בערבית דשדשה. קונה אותו מבד הכי פשוט, עולה לו גרוש, גרוש אחד, אחת לשישה חודשים. זה הכותונת שלו. והולך כדי שהיא לא תתלכלך, צובע אותה, יש חנות שצובעים בגדים. משלם עוד חצי גרוש שיצבעו לו את זה. אז בחורף חום כהה. בקיץ העירה כמו אגבים לבוש בז' כל כך. כן. אז הוא היה בחורף צובע את זה, וזה אחר כך מגיע הפסח, זורק אותו. מתבלה הבגד הזה, קונה אחר, עוד פעם צובע אותו, ועם זה יושב בבית המדרש כל היום. יש לו מעיל, מעיל העליון, זה רק כשהוא יוצא החוצה, או כשעומד להתפלל. כשהוא יושב ללמוד, פושט את המעיל. ושמעו יצא למרחוק, חריף מאוד. והנה יום אחד, הגיע הרב מחכמי אשכנז לבגדד. שמע את שמעו של הגאון. ואמר, אני רוצה למכור את הספר הזה, יש לי ספר שחיברתי, ואני רוצה להדפיס אותו, ואני רוצה הסכמה מהרב, הרב ראובן נאווי. איפה הרב נמצא? אמרו לו, נמצא בית הכנסת הגדול, במדרש בית זמחה, שם יש אולם, חדר ספרים, יושב שם לומד. אמר, בסדר. ויש איתו תלמידים. עכשיו, זה היה בדיוק הפסקה, לא היו התלמידים, היה הרב לבד. זה נכנס, שאל שם בבית המדרש איפה נמצא הרב, הראו לו באיזה קומה, באיזה אולם נמצא, נכנס לשם. נכנס לשם, הוא ראה את הרב, אמר, היה בטוח שזה לא החכם, איזה עני מרוד, לבוש חלוק ככה. ויושב עם הרגליים בלי הנעליים על הספסל ככה, יושבים המזרחים, יושבים ככה, והספר בחיקו ולומד, מעיין. נכנס, ישב שם האשכנזי הזה, שואל, רואה את האיש הזה, אומר לו, איפה הרב הגאון, הרב ראובן נאווי? אומר לו, הוא יבוא עוד מעט. יבוא עוד מעט. טוב, ישב שם. והנה אחרי חמש דקות רבי ראובן הוא יודע זה ייגמר עוד מעט הזה צריך למצוא כעת להקדים רפואה אומר לו מה אתה רוצה מהרב? הוא אומר לו זה עניין בתי בשבילו הוא לא תגיד לי מה אכפת לך הוא צריך להפציר בו אמר לו אני חיברתי זה לא בשבילך אומר לו אבל תגלי לי הוא אומר חיברתי איזה ספר כתב יד ואני רוצה שייתן לי הסכמה עליו אומר לו תראה לי מה אתה חיברת ספר? תראה לי אבל לא מה תחלו בשבילך אומר אין דבר תביא אני אסתם תחיל להפציר בו טוב זה ראה שהוא מנדנד לו הזקן הזה נתן לו את החיבור כך הסתכל זה היה שם שיטה על הרמב״ם פירוש על דברי הרמב״ם הקרא עוד דף אחרי שקרה איזה 3-4 דפים אמר לו תראה אגיד לך את האמת הרב ראובן נאוי לא ייתן לך הסכמה על הספר הזה אמר לו למה? אמר לו יש פה כמה טעויות מה הטעויות? מה אתה מדבר? איזה טעויות? טעויות דפוס? טעויות כתיב? מה טעויות? אבל תראה פה כתבת פירש דברי הרמב״ם כך שבהלכות ממרים נגד זה פה פירשת את דברי התוספות והבאת והסברת אותם דברי הרמב״ם יש הרן שכותב אחרת ופה יש הרשב"א כותב כך והתחיל לפלפל איתו ועוד הוא זה החכם הזה הוא היה חכם הוא אומר לו נזכר שיש דברים כאלה וזה נעלם ממנו כשהוא כתב מה הוא נעשה עכשיו הקורא אומר לו כן מה עוד תחיל להסביר לו הנה פה כתבת כך ופה יש סתירה משם פה כתבת כך סתירה מפה אחרי שגמר אמר לו אני משביע אותך נכון אתה הרב ראובן נאוי אמר לו כן אני ראובן נאוי תראה אותך הרב יבוא אחר כך תחיל לבכות למה אתה בוכה אומר אתה יודע כמה דרך עשיתי חודש ימים לבוא מהעיר וילנה עד לפה לבוא לקבל הסכמה כדי להדפיס את הספר ואמרו לי פה יש דפוס יותר זול ואני אמכור את הספר הזה עם ההקדמה עכשיו כל הפרנסה שלי הלכה יש לי ילדים לחתן לא יודע מה לעשות אמר לו תשמע שב פה אצלי חודש ימים תתקן את הכל מחדש ואני אתן לך הסכמה בקיצור חיבר לו חיבור חדש ישב חודש אצלו וכתב את כל הספר מחדש כתב אותו ותיקן את כל הקושיות והתירוצים שאמר לו הרב וכתב לו הסכמה על איך היה הפטירה שלו סופו שהוא היה איזה עשיר אחד מבני הקהילה שם התווכח עם איזה קונה לקוח שקנה אצלו בבית מסחר איזה מוצר ולא היה בסדר הוא לא ויתר לו תבע אותו לבית הדין שם עשיר גאה לא יחכה לבית הדין בוא נראה והלך איתו לבית הדין ישבו שם לדון שמע הרב את הפסק יצא לחובת העשיר ולטובת הלקוח העני חייב את העשיר לשלם לו זה העשיר כעס למה פגעו באגו שלו ממתי הוא יצא חייב בדין מה זה והתחיל לדבר ואז הלך התחיל להפר והפר על הרב שהוא כאילו חס ושלום פוסק שלא כדין לא כהלכה כי הוא שאל רב אחר אמר לו בשינוי זה משנה איזה פרט אחד אז היה כאילו הדין לטובתו אז אמר הנה פלוני אמר ופלוני אמר לי ככה ושאלתי חכם זה אמר אחרת אז הרב כך הרב כך והנה ביום שבת הרב שמע מרננים בבית הכנסת חבריו של העשיר הזה על הרב פתיחת היכל עמד ואמר רבותיי מרדנים עליי שאני פסקתי דין דו אמת אני מוכן להידיין איתו איפה שירצה אבל פה אין לנו בדין שידון כי הוא היה ראש הרבנים ראש הבדין מוכן ללכת לבדין של מעלה ושמה להראות עם מי הצדיק לא עברו 7 ימים נפטר הרב נפטר תוך 7 שלו מת העשיר ואז נחרד כל העם נחרד מהמעשה הזה הנה נפטרו שניהם אחרי חודש בא העשיר הזה בחלום לקרובה ואמר להם הצדק יצא כמו הרב והוא נענש על זה שדיבר עליו חיה חיה מעלתו הייתה גדולה מאוד איש ענק ועצום אז מכאן אדם יש לו חידוש התורה השאלה אם הם אמת אצל חכם שאל אותו לא לפני זה יבוא יגיד תן לי הסכמה לא ככה. צריך להתייעץ, לשאת ולתת כל דבר וכל דין וכל עניין, לתרוח עד שיכתוב. שמעשה נורא עם הגאון רבי אליהו מני. רבי אליהו מני היה תקיף גדול, גאון עצום. הוא היה עד גיל 30, היה בבבל, נשא את אחותו של זכר צדק, היה ראש הרבנים בבבל, רבי עובדיה סומך, ועלה לארץ. עלה לארץ, בא לפה לירושלים. מרוב קדושתו השטן לא יכל לסבול שרבי אליהו מני בא לפה. היה חסיד גדול, הוא לא אכל בשר 40 שנה, לא טעם טעם בשר, לא היה אוכל עוף. ביצה, אם הייתה מטילה אותה תרנגולת, לא אוכל אותה, על צד שאולי תרנגולת היא טרפה. כשהיו תרנגולת יוצאת טרפה, הביצה שהטילה גם כן אסורה. אז הוא תמיד היה חושש, הוא אוכל ביצה, אולי התרנגולת שהטילה את זה לא ראויה לאכילה, היה מסמן את הביצה ורושם תאריך. זה ממנו למדו תנובה לכתוב תאריכים, אגב הם מזייפים בתאריכים הרבה פעמים. תקנה בביצה בחנות, יש תאריך של עוד חודשיים, זאת אומרת בעוד חודשיים הביצה תוטל. אתה הבנת? הם יודעים איזה הוא חכם הרואה את הנולד ואת המטיל. אז בקיצור, הוא היה רושם, מחכה 21 יום, בודק התרנגולת חיה, אז אחרי 21 יום אוכלת את הביצה הזאת. ככה היה. היו מביאים לו חלב של עזים, לא שותה את החלב, לא משתמש בו, עד שהם שוחטים את העז ורואים שהוא חלק, אז אוכל את החלב. ככה היה חסיד גדול, חסיד נורא. אז היה פה בירושלים, היה יושב לומד יום אחד, עם חברו הרב ניסים עני, היה פה ראש הרבנים המקובלים פה, הוא היה חבר של רבי שלמה מוסיוף, שהוא הדפיס את הסידור הראשון, חוקת עולם, עם שילוב הוויה עדנות ולשם ייחוד, כל הסדר הזה, רבי שלמה מוסיוף מכיסו שילם, אז היה דפוס יקר מאוד. ומי ערך את כל הסידור, חוקת עולם, הוא הרב ניסים עני. על פי הקבלה, על פי מנהגי בית אל וכדומה, וחוק לישראל וכל מה שהיה. אז היו שהם לומדים, למדו דברי רבנו הארי בעץ חיים. יש לו פירוש על זה, דברי שלום. מי זה דברי שלום? נכד של הרשש, רבי רפאל, היה הזכרה שלו שבוע שעבר בדיוק ביום ראשון, ערב חנוכה. רבי רפאל אברהם שרעבי, הוא קוראים לו הראש, ראש ראשי תיבות, רפאל אברהם שרעבי. אז למדו את דבריו, הוא היה פלפלן, קראו את דבריו, והנה רבי אליהו מני, לא הבנתי את דבריו, התחיל לחלוק עליו, התקיף אותו. תוך כדי שהתקיף, פתאום ככה התעלם, הנשימה שלו נעצרה, התחיל לגמגם, וניתה לדיבור ממנו משך שעתיים. זה היה היום, אומרים אירוע מוחי. הייתה לדיבור שעתיים, רבי ניסים עני איך שהוא התחיל לדבר, אמר, עושה ככה ביד, איך אתה, איך כבודו עושה, אבל הורייתא כמר תחלה, זה היה חימום של התורה. אחרי שעתיים חזר לעצמו והתחיל לדבר ואמר, עמד ואמר, אני מבקש מחילה מנשמתו התאורה של הרב דברי שלום, שאני פגעתי בכבודו. אחרי זה סיפר לרבי ניסים עני, אמר לו, אתה יודע מה שהיה לי? ראיתי שהייתי מדבר, פתאום הרשש בא ביקיץ מולי. אני ראיתי אותו, אתה לא ראית אותו. צעק עליי. מלא, אתה מזלזל בנכד שלי? אתה חושב שהוא בא וכתב מה שבא לו רשם? היית יודע כמה עיין וכמה העמיק וכמה טרח וכמה יגע עד שכתב כל אות וכל מילה, והגיע כל שורה ושורה עד שעשהו כסולת נקייה, ואתה בא במחי יד ומבזה אותו? שמר לך, איים עליו. והפחד ניצל ממנו הדיבור, קיבל הלם. מאותו יום ואילך, עד היום יש הרבה חיבורים שלו, הוא כתב למעלה מ-30 חיבורים, כותב, קיבלתי בהסכמה שלא לדבר בעניין הדברי שלום. קיבל עליו אפילו יש לו עליו קושיה מפחד. וכמו היה מעשה עם רבי חיים בן עטר עליו השלום, כתב כמה ספרים, אחד הספרים שלו חפץ השם. אז הוא כותב בהקדמה, קראתי לו חפץ השם, כי ספר זה יותר מכל החיבורים שלי, רטבתי אותו לשם שמיים ולכבוד השכינה הקדושה. כי אין חפץ לשם בעולם הזה לאדם, אלא רק שישב ויעסוק בתורה. כתוב, כל חפציך לא ישבו בה. לא מעניין את הקדושה בשום דבר, אפילו לא מצוות. יותר מכל המצוות. אז הרבה פעמים אנשים טיפשים, הוא מבטל תורה בשביל ללכת לעשות איזה דבר, הוא אומר, עושה מצווה. הוא עושה אזכרה לאבא שלו, חלקים את ההדרה, כל אחד קורא עמוד אחד, 5 דקות. אחרי זה 3 שעות אוכל, אוכלים ושותים, עושים היום גם באולם אזכרות, ראית? מיקרופון, הוא שאל על מיקרופון, שמה הם מקודם. שמה באולם, וגם מעט גם ישירו, יביאו רק תזמורת צריך להביא. אקורדיון ואורגן. זה דברים בטלים זה. פעם היה מנהג אבותינו כולם, מה זה אזכרה? שהם עוסקים בתורה כל הזמן. עייפים, רעבים באמצע, ואין להם משהו לאכול, להשקיט רעבונם ולהמשיך הלאה. זה מעוונות הרבים, יפנו, ידרדרנו. אז אומר, חפץ השם, מה חפץ של הקדוש ברוך הוא פה? רק תורה, שום דבר אחר לא. והוא כותב בהמשך, ואני מזהיר, יש את הספר הזה עד היום, וכל מי שיפול לספר הזה בידו, וירצה להקסות עליי, או לחלוק עליי, שיהיה רק כוונתו לשם שמיים, ואם יש לו איזה כוונה לקנטר או איזה דבר למצוא אצלי איזה זה, אני אנקום בו ואעניש אותו. איך הוא אומר? מאז כל מי שהיה קורא את הספר הזה מפחדים, יש להם קושיות, שם שאלות לו. עד שבא רבי דוד פרדו, היה רב בירושלים, מחותן של הרב חידה, אמר תורה היא וללמוד אני צריך, תורה היא וללמוד אני צריך. אומר, מה אני, אנחנו זה? תורה לא שייך בעלות לאף אחד. אני רוצה להבין, אני מותר לי להקשות, אין לי שום כוונה לקנטר. אבל מה, מכאן ראינו, שאדם צריך להיזהר, שיהיה כוונתו, שם השם. לכן, החתם סופר כותב, שאם אדם חס ושלום כותב ספר, מתכוון שיתפרסם בעולם, יהיה לשם. גם אני מחבר ספר, גם אני זה. עובר על איסור, דברים שבעל פה, אה אתה רשאי לכותבם בכתב. הרי תורה שבכתב אסור לאומרה בעל פה. אם רוצה להגיד פסוקים, כך ספר חומש, יקרא את זה מתוך החומש. אבל תורה שבעל פה אסור לכתוב. למה התירו לנו לכתוב? משום עת לעשות השם, הפרו תורתך. אז דווקא תורה שהיא לא טובה, זה כמו שאמרנו, אם חידש לו, כדי שקורא איזה חידוש, אז צריך לכתוב אותו, כדי שלא יובד ממנו, לכתוב אותו אצלו, מה אני עמדו ימים רבים. אבל אם הוא מתכוון חס ושלום להשתמש בלימוד הזה לקנטר, או חלילה להתגדל או להשתבח, אז זה חס ושלום מה עשינו, השם הצילנו. חמור מאוד.
אם מחברים ספר, אבל לא כן קטע מפה, קטע מפה, זה שהיה... שמע, אז כותב
מחבר
ספר.
מה?
זה לא החיבורים שלו. החיבורים שלו. זה לא כן מפה, לשם, כל מקומות, לעושים
מחבר ספר. יפה. כן. שריך השמיים. מה זה? היום יש דבר אסור? מה קרה לך? הכל מותר. כן. אז איפה היינו? יהיו לך לבדיך. ואין לזרים איתך, אמרה הגמרא. מה זה? פסוק אחד אומר, יפוצו מיונתך חוצה. שוב, אותה שאלה. פסוק אחר אומר, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך, אלא תלוי איזה דור אתה נמצא. אם ראית דור שמחבבים דברי תורה, רוצים לשמוע, יפוצו מיונתך חוצה. תן להם. תן לחכם ויחכם עוד. אבל אם ראית דור שלא רוצים לשמוע תורה, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. אז האדם נמצא באיזה מקום שם ליצנים ושם זה, אם יגיד דברי תורה יתלוצצו עליו ועל התורה שהוא אומר. חייב צריך לדעת איפה הוא אומר. איך כתב עליו השלום המאירי בהקדמה שלו לספר משלי, כותב החכם השלם, כשבא לדבר, צריך לדעת מתי הוא מדבר, בפני מי הוא מדבר, וכמה ידבר, ואיך ידבר. זאת אומרת, מתי עכשיו חנוכה יבוא להגיד לאנשים הלכות שעה באב, לא דחילת מכרה. או בפורים, הלכות כעת שופר. צריך לדעת כל דבר, דבר בעיתו, מה טוב, מה ידבר. וכמה ידבר, איך ידבר, השאלה לפני מי הוא מדבר. לפעמים אנשים שהם תלמידי חכמים, עצומים, אומר להם דברי אגדה, מעשיות, זה לא מעניין אותם. לא בשביל זה באו. צריך להגיד להם הלכות וקושיות ופלפולים. וכן, לפני עמי הארץ, אומר להם לפי המדרגה שלהם. יראו הילדים, צריך לדבר דברים שהם יכולים לסבול, שיכולים להבין ילדים, כל אחד לפי עניינו. גם כמה ידבר, לפעמים לילה, לפעמים מגיע הזמן לתפילה, לפעמים הוא מעריך תרחה, דברים מובנים כבר, תמשיך, הלאה. תן לנו, קצת שיהיה קצת ככה מעניין. אז, ואיך ידבר, וגם איך מדבר אותם, בקול, לא בקול, בנעימות, באיזה צורה, מה אומר, מתי ואיך. וכן זה העניין שאמר פה. ולכן אמרו בגמרא, בשעת המכנסים פזר, בשעת המפזרים כנס. בשעת המכנסים, אתה רואה, אנשים לא, אין מי שלא מלמד תורה, שאר החכמים לא מלמדים, אז הציבור אין להם מי שילמד אותם, פזר. שתן, תוציא, תשמיע תורה. אבל בשעת המפזרים, יש ברוך השם אחרים שאומרים דברי תורה, מה נפקה מן הגם אתה? זה עוד אחד. אז כמו אמר אחד פעם, בירושלים יש הרבה מקומות בחוץ לירושלים, 400 רחובות בקושי יש רב אחד. בירושלים יש 400 רבנים ברחוב אחד. אז זה לא ככה, צריך לדעת איפה ומה, מתי ידבר. לפעמים יש אזכרה, אין מקום במודעה מהשמות של הרבנים שיופיעו שם באזכרה, אתה כבר לא יודע מה. זה מה 300 רבנים שמים. זה שתיים, שלוש, אתה רוצה באמת שם שמיים, שלחו למקומות אחרים שרחוקים, ששם אין שם חכמים, מחכים, מסכנים, רעבים, יותר משאדם רעב ללחם, רעבים לשמוע דברי תורה. שעת המכנסים, פזר. לכן אומר ועוד, ויש מפזר ונוסף עוד. אתה רואה שלא משגיחים בתורה, תעסוק בה לבדך. לכן אמר, יהיו לך לבדיך, ואלה זרים איתך. זה כשאין מי שמשגיח, אין מי שרוצה לדעת, ואין כלום. עוד אמרו, אם תלמיד הגון הוא, יפוצו. זה עוד תירוץ. זאת אומרת, אם הוא תלמיד חכם חשוב, והוא הגון, אז זה אומר לו, יפוץ, הוא ממתך החוצה. תלך, תפזר את התורה החוצה. אבל אם הוא לא הגון, אומר לו, לא, יהיו לך לבדיך, לא רוצים לשמוע אותו, ואין עזרים איתך. לכן, זה, כל זה תלוי מה הוא ומי הוא. עוד אמר, כל מה שיאמרו, יאמרו משמו. אם יבוא אדם ויגיד את זה על עצמו, יחשו לו. לכן, אומר, יוכל לבדיך. מה זה יהיו לך לבדיך? זה תשובה על השאלה בפסוק הקודם. הפסוק הקודם הייתה קושייה. אני אלך אגיד דברי תורה, יבוא אחרים יגנבו לי את זה, ויגידו את זה בשמם. אומר לך, אל תפחד, יהיו לך לבדיך. אתה תפיץ, ויעתיקו את התורה שלך. אבל בסוף, כולם ידעו שאתה שאמרת את דברי התורה, ולא מישהו אחר. זה שלך, לא של מישהו אחר. אחר כך אמר, יהי מקורך ברוך, שמח מאייש כמו סביעור אחד שהחסידים מביאים אותו. למה הקדוש ברוך הוא עבר במצרים? למה לא שלח שליח? אז בהגדה של פסח אמר, אין דעתי מתקררת עד שירד, אני בכבודי, אני בעצמי, אני מגדולתי. יש איזה אדמור אחד כתב, פירוש שלו, שכל כך הייתה תובעת מצרים תמאה, ארץ מצרים כזו תמאה, שאם היה מלאך יורד שם, המלאך היה מתבטל. אז אמרו, את זה בשם איזה אדמור, יש את זה גם תראה את זה בעלונים. אני שראיתי את זה, זה גנוב. האדמור לקח את זה, נכנס את זה לעצמו. רק יש ספר אחד, שומע יתרו, הוא כתב את זה בשם רבי שמשון מאוסטרופולי. נכון, רבי שמשון מאוסטרופולי כתב, אבל הוא לא עיין, רבי שמשון מאוסטרופולי מעתיק מישהו אחר. ספר שלישי כתב את זה בשם רבנו הארי. וזה נכון, רבנו ארי הביא את זה בספר הליקוטים. בסוף מי כתב את הפירוש הזה, לא פחות או לא יותר, רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. שבא רבנו ארי והעתיק את הזוהר וכתב את זה בשם הזוהר. זה שקרא את הארי, הוא כתב, הארי כתב. זה כמו הרבה יותר, אומר לך כף החיים כתוב. מחילה עם הארץ מי שאומר כך. מה זה כף החיים כתב? כף החיים הוא מעתיק. הוא מעתיק מתי משה, מעתיק רשל, מעתיק ים של שלמה, מעתיק רבנו זלמן, מעתיק חוכמת אדם, מעתיק, קו החיים כתב. הרי הוא מעתיק אותם, אז תגיד דבר בשם אומרו. למה אתה זה? אז גם כאן אותו סיפור. תראה, את הפירוש הזה, אגיד לך אותו בשם של אדמור. והאדמור זה רבי שמעון בר יוחאי. אחר העתיק אותו רבנו ארי, ואת רבנו ארי העתיק רבי שמשון מאוסטרופולי, את רבי שמעון מאוסטרופולי, שמשון מאוסטרופולי העתיק את זה אדמור, ואת האדמור העתיק הדפוס. זהו, זה העניין. אז תכתבו בשם רבי שמעון בר יוחאי מהזוהר. למה יגיד דברים לא בשמו? לכן אמר יהיו לך לבדיך ואלה זרים איתך. כך אמר יהי מקורך ברוך, שמח מאשת נעוריך. דרשה פה הגמרא שהאישה נקראת מקור, שמח מאשת נעוריך, שאין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונה. לכן אשת נעורים זה הכי חשוב לאדם. עליה אמר, ואשת נעורים כי תימאס, אמר השם. כי היא העיקרית שהוא נשא אותה, שהיא גזירת מלך. למה? גם כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני. זיווג שני זה לפי מעשיו. יכול לקדמו אחר ברחמים. אבל זיווג ראשון, האישה הראשונה שהוא נושא, זה הכריזו עליו בשמיים 40 יום קודם יצירת הוולד. לכן הזהיר אותו, יהי מקורך ברוך, זו האישה. ממילא הוא שמח באשת נעוריך, שעל ידי שהאדם שומר אמונים, גם היא שומרת אמונים. הגמרא אומרת, איהו בקרה ואיהי בבוצינה. אדם שהוא מקלקל את דרכיו, הוא לא הולכם במקום זה וזה, מועדון פלוני אלמוני, והשם ישמור, הוא שמה שמה. הכל יכול להיות בעולם, חביבי, העולם מלא הפתעות. כן. עוד אמר, הוסמך מאשת נעוריך, אמר שהתקיים זרעו מאשת נעורה, ולא יצטרך להעמיד בנים מאישה אחרת. למה? כמה שהבנים מביא אותם האדם בצעירות, יותר טוב, יותר קל לגדל אותם. כמו שאמר רבנו הקדוש לבנו, שרבייה באה לעולם, שהאדם מחתן את ילדיו צעירים, אז בגיל צעיר כבר הוא נהיה סבא. שאמר זה, אמר אם היה פעם בדורות ראשונים, כך מביא רבי חיים פלאצ'י, תראה, אומר, תראה כמה אדם היה זה. בגיל 13 היה מחתן את הילד שלו, הוא בן 27, 28 כבר נהיה סבא. הרי זה תוסיף על זה עוד, תגיד, 15 שנה, הוא כבר רואה נינים. ככה כל 15 שנה יש עוד דור. אז ככה היו מחתנים, והיו רואים 6-7 דורות. יש אומרים, ראה שדור שישי כבר לא רואה גיהנם. שיותר מזה, במדרש כתוב, אם זוכה, בן הנכד נולד, והוא יושב סנדק, זה מובטח לו לא יראה פני גיהנם. שנאמר, גם ביניהם אחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. מה כותב נתן בן עוזאל? על ברכי יוסף דקד התגזרו על ברכוי די יוסף התגזרו, שהוא היה סנדק. יוסף הצדיק היה סנדק של הנינים שלו, יש לו את מנשה, ובנו של מנשה זה מחיר, והבן של מחיר זה הבן שיצא. קוראים לזה בטעות, לפי זה השיקור של בן יהודה, קורא לזה נין. נין פירושו בן. כי הפסוק אומר, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. ניני זה בני. זה המציאו, בן הנכד. בקיצור, בנו של הנכד נקרא, זה בן מחיר בן מנשה, יוסף היה הסנדק, סבא רבא. אז זה זכה יוסף. לכן, מה יפקה מינה שהפסוק מביא? שאדם ניצל מגיהנם. שמעת מויסי? אז קדימה. כן. לפי מה? נין זה בן.
ולא,
אני, מה יהיה אני? מה זה? אין שום יחס. הגמרא אומרת, שהקשר של האדם זה עם הבן שלו ובן הבן. יותר מכאן אין רחמי האב על הבנים, כך אומרת הגמרא. שנאמר, אם תשקור, דווקא מהפסוק הזה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, עד כאן רחמי האב על הבנים, מכאן ואילך לא. זאת אומרת, אבא אומר, אני מוכן לדאוג לילדים שלי ולנכדים. בני הנכדים, מה יש אחרים שידאגו להם? יש סבים אחרים, מה, אני, הכל עליי? כן, לכן אמר, יהי מכוחה ברוך, אומר, מה זה מכוחה ברוך? שאשרי האדם שאשתו מעירו, מה פירוש אשתו מהעיר שלו? נזכר לוקח אישה מעיר אחרת, שפה אחרת, מנהגים אחרים, צריך גם לחכות לאוטובוס, הרבה פעמים האוטובוס לא מגיע, צרות, אבל שיש לו אישה מעירו, זה טוב, זה נוח, ככה מכירים אחד את השני, מכירים גם את השפה. וכן תורתו מעירו, מה פירוש תורתו? הרב שלו נמצא בעיר, אז הוא לא צריך כל פעם שצריך את השיעור, לנסוע, לחכות, לתפוס רכב, וטרמפ, וגם יש לו שאלה תחופה, מה יעשה? ישר הולך לרב, מוצא את הרב, שואל אותו, תורתו מעירו. דבר שלישי, פרנסתו בעירו. זאת אומרת, איפה העבודה? בעיר. אבל לפעמים קורה שהוא קם מאוחר, לפעמים קורה ראש חודש, לפעמים קרה, אני יודע מה, יש כל מיני בעיות אחרות, לפעמים אין רכב, לפעמים הכביש פקוק, אז זה בעיר אחרת, זה כאב ראש, ללכת לנסוע לשם כל יום לעבודה, זה עוד הרס. ככה, זה תחת היד, זה אמר, מאיפה דרשו את זה? יהי מקורך ברוך. בנתה, מקורך ברוך, אנו סמוך אליך. בסחר, מה קרה? אתה החלפת דירה? עוד פעם, למה יש לך הצטה מאוחרת? אתה תמיד נזכר אחרי,
צריך לחשוב מה
השאלה. מה השאלה עוד פעם?
הרי
כן, כן, חום אתה משהו, אתה הם כמוך. כן, אז אומר עכשיו, יהי מכוחה ברוך. עוד אמר, יהי מכוחה ברוך ושמחה נעוריך. הפסוק הזה הוא כולו, הרי הפסוקים האלה משלים על התורה. האישה זה התורה, כי הוא אמר למעלה, הרי חיי אישה אשר אהבת, כל זה, מי זאת האישה? זה התורה, זה האישה של האדם. אז הוא אומר לו, אתה תלמד תורה טוב כשאתה צעיר, ואל תפחד שאתה תהיה זקן, תהיה עייף, ואז תשכח את התורה, וכולי, לא. אלא יהי מכוחה ברוך בהתחלה, אתה תלמד תורה בחשק, ושאתה תהיה זקן גם, תישאר צעיר. תהיה כמעיין הנובע. מה יכול הוא הבורא? הוא מסמך מאשת נעוריך. אז הוא לומד את התורה, הוא נזכר מהתורה שלו בצעירות, ואז הוא זוכר אותה כמו שצריך. הגמרא אמר, הילד אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד, מכנה אותה לילד אהבים. הרי ידוע שהילה היא הכי טובה ומובחרת שבחיות, הגמרא אומרת, צדקת שבחיות, זאת הילה. עכשיו אפילו החיות יודעות שהיא הצדיקה שבהן, איך יודעות? כאשר אין מים, אין גשם, והן צמאות למים, מה עושות כל החיות? באות, מתאספות סביב, 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 וגועות, בקשות מהילה שתביא להם גשם. מה עושה הילה? לדעת מה הם רוצים ממנה, מאיפה היא תביא להם גשם? נועצת, קרניה בקרקע וגועה. מיד הקדוש ברוך הוא עושה נס, במקום שנעצה את הקרניים, נעשים שתי מעיינות ויוצא מים. כנאמר, כאייל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. לכן אמר, שבעתי אתכם בצבאות ובאילות השדה. אז לכן,
כאייל
איזה יופי. בסוכות שאלנו את השאלה הזאת, אתה זוכר שאלת אותי את השאלה הזאת במוסיוף? איך אמר? כי היה תערוג על אפי כמים, כן נפשי, פתח בזכר והמשיך בנקבה. נו, מה התירוץ? כי היה תערוג על אפי כמים, כן נפשי, תערוג אליך אלוהים. אלא מה? כי הילה הפכה להיות כאילו זכר, שהיא נותנת מים. אז האמת היא נקבה, תערוג על אפי כמים, היא הורגת, לא אמר יערוג. מי הזכר, צריך לומר, כי אייל יערוג. אלא היא הפכה להיות, כי הזכר הוא תמיד המשפיע, הנותן. והאיילה היא צריכה לקבל, היא נקבה. אבל כאן היא הפכה להיות, האיילה הנקבה השברירית, העדינה הזאת, הפכה להיות כאילו היא זכר שהיא נותנת. יש עוד ביאורים בזה, בהזדמנות, בלי דבר. ועוד הוא אמר... למה הזכיר את שני עכשיו יש פה עוד אחד, אתם שכחתם, יעלת חן, יש פה יעלה ויש פה איילה. יעלה זו היעל, יש יעל זכר, אתה מכיר שם? ומה היה לך? מה היה לך? יעל ויעלה. איזה בחוץ לארץ שלום לא היה לכם כלום, רק אכברים היה שם בפרס. אני יודע מה שהיה שם, סיפר לי, אני שכן פרסי. מה אתה מדבר? אולי חשבת, לא, אתה ראית אכבר, חשבת שזה יעל. אמרו לך שזה יעל. נו נו. טוב, אני אגיד לך משהו אחר כעת. היום יום שמיני של חנוכה, יום שמיני של חנוכה, נקרא זאת חנוכה ונקרא חנוכת המזבח. למה? כיוון שמחר אנחנו בעזרת השם מסיימים את הקריאה של 12 הנשיאים, מסיימים בקריאה הזאת חנוכת המזבח, ביום עם משך אותו כערות כסף וכולי, עד העלותך את הנרות, וזה מעשה המנורה, כאשר ציווה השם את משה, כן עשה את המנורה. אז זה, לכן קוראים לזה חנוכת המזבח. אבל הטעם העיקרי, כמו שהימים האלה נתקנו בשביל השמחה על חנוכת המזבח. אז חנוכת המזבח כמה היה? 7 ימים. אנחנו עושים חנוכה 8 ימים. זו השאלה שראיתי המפרשים שואלים. נכון, אנחנו חנוכה עושים 8 ימים בגלל הנס של השמן, אבל אם אתה אומר שזה בגלל המזבח, שחנכו את המזבח, עשו חגיגה 7 ימים. זה כתוב גם בזמן שלמה המלך, ככה היה, גם בזמן משה. 7 ימים, אלא 7 ימים, עד כעת זה היה באמת של המזבח. עכשיו זה השמיני של בית המקדש השלישי שמחכים לו. זה הניסים הבאים. ולמה? הגמרא אומרת, כל מי שעושים לו נס ומודה לשם, עושים לו נס אחר. אשיר אל השם כי גמל עליי. אשירה לא אמר שרתי לשם כי גמל עליי, אלא אשירה. אמר דוד, אני גמל עליי והודיתי, ועוד פעם הוא יעשה לי נס, ועוד פעם אני אשיר. אנחנו ניפגש בסיבוב הבא. הבנת? אז אומר לכן גם כאן. אחרי שאנחנו עשינו את חנוכה, 7 ימים חגגנו גם חנוכת המזבח. עכשיו הלילה הזאת זה לילה שמיני. זה עושים של חנוכת המזבח להבא. אנחנו מחכים לו, אומרים לו, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד כעת חגגנו את המזבח שהיה לנו. עכשיו איפה? אז רוצים עוד מזבח, הבנת? רוצים את בית המקדש השלישי שהוא יהיה בניין עדי עד. וגם השמיני, כל שמיני, אומר הזוהר הקדוש, זה מעל הטבע. אתה זוכר על הנס? אמרת לי, יש ליד הנס. אז זה מעל הטבע. אחרי אנחנו מחכים שיבנה בית המקדש השלישי בזכות החנוכה הזה שעשינו, בזכות שמן זית זך למאור, בזכות התורה שישראל לומדים, יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן. כנר מצווה ותורה אור ושלום וחיים יוסיפו לכם ולכל ישראל. וחנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכך הרבה להם תורה ומצוות שנ...